שלום רב למאזיני ארץ חמדה, והפעם נקדיש את שיחתנו לקראת ראש השנה הקרב ובא, תחל שנה וברכותיה. במסכת ראש השנה נחלקו חכמים עם רבי יוסי בעניין דיני השופר. לדעת חכמים, קרן הפרה פסולה לשופר, ולדעת רבי יוסי היא קשרה. בגמרא, בערב חיזה את סתם דברי חכמים, מפני שאין קטגור נעשה סנגור, והרי הפרה מזכירה את חטא העגל, לכן קרנה פסול לשופר. לדעת רב חיזה, זהו הטעם שאסור לכהן גדול להיכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים בבגדי זהב, כי גם הזהב מזכיר את חטא עגל הזהב. על כך שאלה הגמרא, והרי כלי המקדש, הארון והכרובים, גם הם היו מצופים בזהב. ענתה הגמרא שהכוונה לאיסור היא על האדם שבא לחפר, והזהב מזכיר את חטאו. שוב שאלה הגמרא, והרי הכהן גדול לובש בגדי זהב? ענתה שהאיסור הוא בפנים בקודש הקודשים ולא בחוץ, וכידוע, הכהן גדול היה נכנס פנימה רק בבגדי לבן. על זה שאלה הגמרא, אם כך, הרי גם השופר מצוותו בחוץ, אין תוקעים בשופר בקודש הקודשים? ומדוע נאסר השופר מקרן של פרה? כתבה על כך הגמרא, כיוון שהשופר בא לזיכרון, הוא נחשב לעבודת פנים, ועל כן כל מה שפסול בפנים פוסל גם בשופר. על דברי הגמרא אלו, יש להעיר כמה הערות. ראשית, מה ההבדל בין עבודות הנעשות בחוץ לאלו שנעשות בפנים לגבי הטעם של אין סנגור נעשה קטגור? הרי לכאורה, טעם זה שייך גם בחוץ. הערה שנייה היא, מה פירוש שהשופר בא לזיכרון? והרי המצווה היא לשמוע את כל השופר. אין מצווה לזכור. הערה שלישית היא, מה הקשר בין זיכרון לעבודות פנים שהוא נחשב כמותם? ונתייחס להערות כסדר. ראשית, מה עניינם של העבודות שנעשו בפנים? שתי עבודות נזכרו ביום הכיפורים, הקטרת הקטורת וזריקת הדמים של פר כהן גדול וסעיר החטאת אשר לעם. מסגנון דברי התורה נראה כי הקטורת לא בא כחלק מהעבודה, אלא לשם יצירת מסך על הכהן שלא ימות, לשם הכשרת העבודה, אבל העבודה בעצמה היא זריקת הדם. עבודה זו הנעשית כל השנה בחוץ על המזבח בדרכים שונות. את דם החטאת היו זורקים על ארבע קרנות המזבח. את דם העולה והאשם זרקו במזרק על צד המזבח בשתי זריקות שהן ארבע, ודמי הבכור, המעשר והפסח היו שופכים אל יסוד המזבח. לעומת זריקות אלו הייתה זריקת הדם בקודש הקודשים ביום הכיפורים בין שני בדי הארון, אחת למעלה ושבע למטה. בספר המאמרים מבאר הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו זכרו לברכה, מה פירוש אחת למעלה ושבע למטה? בדבריו באר כי הכוונה היא להתקשר אל המקור האלוקי המאוחד, הקודם לעניין העולם שנברא בשבעה ימים, וממנו מאותו מקור להמשיך שפע חיוניות אל עולמנו, המורכב משבעת היסודות שהונחו בו בשבעת ימי בראשית. הצירוף של שבעת ימי בראשית וחלקי הבריאה הקשורים בהם אל המחשבה האלוקית שממנה יצאו, צירוף זה מכשיר את טהרתם וזיכוחם של ימות העולם, והוא משפיע עליהם מעין בריאה מחודשת כפי שהייתה בתחילת הבריאה. רוממות זו של הבריאה כפי שהייתה בטרם הופיע האדם והטביע בה את חותמו, משחררת את הבריאה מרושם החטא האפשרי, והיא מעלה אותה להתחדשות זקה כל כך, המוחקת את כל רשמי העבר. זהו עניין הכפרה של יום הכיפורים. לעומת עבודת הפנים, המקשרת את ההופעות בראשיתם עם מקורם האלוקי, עוסקות עבודות החוץ בתיקון המעשים והתקדשותם, בעמל האדם ובהשתדלותו הגדולה מגיעה עד מסירות נפש, אבל היא מוגבלת כשהיא קשורה בכוחותיו של האדם, גם אם יהיו כוחות אלו מעולים וגבוהים שבכל הכוחות המרכיבים אותו. נחזור עתה אל השופר. עניינו של השופר נזכר כבר בתורה בקשר לראש השנה כזיכרון תרועה ולא כמעשה תרועה בלבד. בזה גילתה התורה שעיקר רצונה בתקיעה הוא שיעורר אצלנו את הזיכרון הקשור בשופר. כל התרועה שבשופר נזכר בתורה במעמד הר סיני. שם ירד השם לתת לעמו תורה ומצוות. כשקודם לדבר השם ומכין אותו הוא קול השופר. מדוע היה צורך בשופר באותו מעמד? מה בא ללמד באותם קולות? כידוע, בדיבור אנו מעבירים מסרים רוחניים ששורשם בנפש. אך אותו שורש הוא נעלה מדי כדי להעביר אל השומע שכלי קבלתו הם אנושיים גופניים מצומצמים. ועל כן, אותו קול פנימי העובר דרך עברי הדיבור, מתחלק להמון מילים והברות, שבהצטרפותם יוכל השומע להתייחס לתוכן הרוחני התמון בתוכם. עניינם של מצוות התורה הוא כמו הדיבור, ליצור חיבור קבוע בין ישראל לאביהם שבשמיים, חיבור שאין כוח לבטא את מהותו בשום שפה ולשון. אמנם לימוד התורה וקיום המצוות מביא בהמשך הזמן את הופעת אור השכינה המחבר את ישראל למקורם העליון, והם עולים למעלתם הנצחית האלוקית הרויה לעם השם. טעותי לתפוס במילים ובמעשים כאילו רק הם עניינה של תורה. עניינה האמיתי של התורה הוא מה שנאמר בפרשת ואתחנן, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, דבקות בו יתברך. המצוות והלימודים הם כלים היוצרים את המעברים שדרכם עובר אור האלוקים, כשם שהעורקים משמשים ללב כלים להעברת החיים אל עברי הגוף על ידי זרם הדם שהוא שולח דרכם. אמנם אין העורקים עצם החיים, ואין להסתפק בהם ללא התקשרות אל מקורם מעביר דרכם את נוזל החיים. לשם כך, קדם לעשרת הדיברות קול השופר, המעביר את הקול הפנימי הלבבי לפני חלוקתו לאותיות ומילים, כדי לברר את האור הפנימי האחד העובר בתוך דברי התורה המתחלקים ל-70 פנים ותרי"ג מצוות. את אותו הזיכרון של מעמד הר סיני מצווה אותנו התורה לזכור בראש השנה זמן יצירתו של האדם. כמו במתן תורה, עלינו לזכור כי הקשר הפנימי עם השם, קבלת עול מלכות שמיים, היא קודמת לקבלת עול מצוות. גם בבריאת האדם הנברא בצלם אלוקי, כדי להעיד בעצם חייו על הרצון האלוקי, יש להקדים ולהכיר את הנשמה האלוקית ומרכזיותה לכל מעשי האדם הנמשכים ממנה. את הצלם אלוקים ואת הנשמה שנפח בו הקדוש ברוך הוא משמי שמיים. אמנם המעשים פעמים מתקלקלים בדרכם למטה, מהחירות החומר והשיעור שבעיסה. אך זיכרון זה של הבריאה, רגע לדת האדם, הממלא את שמחת ההופעה מתוך העין אל היש, שמחה שאינה מתקלקלת על ידי חשבון הפרטים המגיעים אחר כך. שמחה זו יש בכוחה ללמד זכות על האדם ולהעלות את זיכרונו לטובה לפני הבורא, כפי שאנו אומרים אחרי תקיעות שופר במוסף, היום הרת עולם. היום הוא ההיריון של העולם, ורגע השופר מזכיר את רגע הלידה, את אותו בכי של התינוק שמתחיל את החיים שלו עם קריאותיו הראשונות בעולם החיים. כך מפורש בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, אמרו לפני זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לטובה לפני, ובמה? בשופר. קבלת מלכות השם, כמו במעמד הר סיני בזמן תקיעת השופר, היא המעלה את זיכרונם של ישראל לטובה לפני השם. כי הם, ישראל, לב היצירה, מצדיקים את כל קיום מעשה בראשית על ידי קבלת התורה, שהיא תכלית כל הבריאה כולה. כזכור, לא היה אדם מישראל שלא קיבל את התורה, באמירת נעשה ונשמע. כאמור בפרשת יתרו, ויענו כל העם יחדיו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אם כן, קבלת עול מלכות שמיים מחדש מעוררת את זכירת מתן תורה, אותו מתן שאלה את ישראל למעלות רמות ושחרר אותם מכל הפגעים, כדברי רש"י במתן תורה, על הפסוק וכל העם רואים את הקולות, מלמד שלא היה בהם סומה. נעשה ונשמע, מלמד שלא היו בהם חרשים, וכן בשאר הפגעים. קודש הקודשים הוא המקום שבו מתגלה העניין האלוקי בתחילת מגעו עם האדם. על קודש הקודשים במקדש נאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. עבודה נעשית בפנים איננה יכולה לרדת לטיפול בפרטים, על כן איננה מתעסקת בהם. במקום זה של קודש הקודשים אין להזכיר שום דבר הנוגע לפרטי המעשים, שלפעמים עלול להיות שיש בהם לקטרג, ואין קטגור נעשה סנגור. זהו בדיוק גם עניינו של השופר, הקושר אותנו אל הכלל, ולכן השופר שיש בו זיכרון דומה לעבודת פנים. דמיון נוסף יש לראות בעבודת הפנים של השופר, כי עבודת הפנים של אחת למעלה ושבע למטה באה לחבר את התורה שהיא למעלה מן הטבע אל הטבע למטה, כמו השופר מזכיר לנו את חיבורנו אל התורה הנובע מפנימיותנו ולא רק מדיבורנו בדברים. השופר משמיע את הקול הפנימי. הוא מדלג על הפה, השפתיים, הלשון, השיניים. לפי זה עניין השופר ללא זיכרון לא משלים את יהודו. עיקרו זיכרון התורה. בזאת יש להבין את המשנה בסוף פרק שלישי בראש השנה. וכי ידיו של משה עושות מלחמה. לכאורה, אין לדברים אלו כל שייכות למצוות שופר. מדוע נזכר סיפור מלחמת משה בעמלק בתוך המשנה העוסקת במצוות השופר? כוונת המשנה היא לברר את עניין הזיכרון שבשופר. רק בזכות אותו זיכרון אנו זוכים להתעלות ולהיזכר לטובה לפני מלך העולם הרם והניסה. הבטחת הנביא המתארת את הקדוש ברוך הוא כמלך ישראל בגואלו קובעת לנו כי מלכות זו עניינה התכליתי וגאולת ישראל. מתוך כך, יראת הדין של ראש השנה לא רק שאיננה משפילה אותנו ומדקת את רוחנו, אדרבה, ברור לנו ללא ספק כי כל המקטרגים החיצוניים הנאחזים בחלשי השכל שבתוכנו, אלו המנסים לשנות את צורתם הרוחנית של ישראל, לא יצליחו. קדושתו העצומה של בית ישראל תתגלה ותזרה לרוח את כל העוזים המדמים שיוכלו לזעזע את קיומו. מכל המשברים נצא מחוזקים פי כמה ממה שהיינו קודם, ואורם של ישראל, בפרט בארצם, ארץ הקודש, ארץ שהיא מקום שכינת הבורא יתברך. אור זה ילך ויגבר, כדברי הכתוב במשלי, ואורח צדיקים, כאור נוגה, הולך ואור עד בו היום, עד לגמר הישועה השלמה, שתהיה במהרה בימינו. נזכה כולנו לברכות השנה החדשה, ניכתב ונחתם לחיים טובים עם כל בית ישראל, בגאולה שלמה וישועה קרובה, אמן כן יהי רצון.